הגענו לדף י' עמוד א' בשורה הרביעית, רבי יצחק אומר, וזו הדעה השלישית שראינו בדף הקודם, חייבי קריטות בכלל היו. למה יצא קראת באחותו? כל הראיות שהם חייבי קריטות, נאמר בהם חיוב קראת באופן כללי. למה התורה הוציאה מהכלל ופרטה באופן מיוחד קראת באחותו? למד לדונו בקראת ולא במלכות, זו דעת רבי יצחק. מכאן למד רבי יצחק למד כלל, כל מצוות לא תעשה שבחיוב קראת, אין לו קים עליה. אומרת הגמרא ורבנן, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שראינו בדף הקודם, שהם חולקים רבי יצחק, אומרים שגם חייבי קריטות הם בכלל לא קים. קראת באחותו, למה? מה לומדים מקראת באחותו? אלא אומרת הגמרא לחלק. כלומר, מכיוון שהתורה כללה את כל איסור הראיות בחיוב קראת אחד, היה אפשר להגיד שכל האיסורים האלה נחשבים כפרטים של איסור אחד כללי, חיוב קראת וחטאת. מי שהיה עובר בשוגג בעצם על כמה האיסורים האלה בעלם אחד, היה מתחייב רק חטאת אחד. לכן זה בא להגיד לחלק. לחלק את האיסור הראיות זה מזה, למד שחייבים חטאת על כל אחד בפני עצמה. כדבר רבי יוחנן, דמר רבי יוחנן, שאם עשן כולם בעלם אחד, חייב על כל אחד ואחד. עומד רבי יצחק לחלק מנהלם, איפה לומד לחלק? נפקא למי ולאישה בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. היה אפשר להגיד מספיק ולנידה לא תקרב. למה ולאישה בנידה תומתה, אישה זה לכאורה מילה מיותרת, לחייב על כל אישה ואישה בפני עצמה. עומד גם ורבנן נמי תפוג למיה, לכאורה גם חכמים יכולים ללמוד משם, אלא אינה חינם, אומרת גם באמת ככה. גם חכמים לומדים לחלק משם, אלא כרד אחותו למה לי? לימוד אחר מכרד אחותו, לחייבו על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו. שלוש חטאות נפרדות, אומרת גם פשיטה, הרי מה זאת אומרת, ברור שזה שלוש חטאות נפרדות, הרי גופים שאנשים אלה מחולקים זה מזה, שמות של איסוריהם גם כן מוחלקים זה מזה, ברור שחייב שלוש חטאות על ביתן של שלוש נשים אלה, אלא אומרת גם ככה, שומש שמיוחד, חכמים אומרים חיוב קראת באחותו בא לחייבו שלוש חטאות על ביית אישה אחת שאסורה לה משלושה איסורי ערווה שונים, כגון שבא לאחותו שהיא גם אחות אביו, אותה אישה היא גם אחות אביו וגם אחות אמו, ואיך היא משכחת, איך יכול להיות דבר כזה? ברשיע בא רשיע מקשר רשע בן רשע, כלומר אדם אחד בא לאמו, הוליד ממנה שתי בנות, אחרי זה בא אדם זה על אחת מהבנות, הוליד ממנה בן, הבת השנייה אסורה על הבן בשלושה איסורי ערווה, היא אחותו, שהרי שניהם נולדו מאב אחד, היא גם אחות אביו, כי אביו של זה הוא אחיה של הבת מהאם, שניהם נולדו מהאם, והיא גם אחות אמו, אז יש פה זה הכוונה, אחותו שהיא אחות אביו, והיא גם אחות אמו. אומרת הגמרא טוב, אז אם ככה רבי יצחק מנעלי, ההלכה הזאת מתחייב בשלוש חטאות על אישה אחת שאסורה לה בשלושה איסורי ערווה, מה רבי יצחק לומד מזה? מאיפה רבי יצחק לומד את זה? נפקא למי קל וחומר, דתניא. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באטליז של אי עמום, כלומר שוק הבשר של עיר אימאום, שכשהלכו לקח בימה למשתה נשואיו של בנו של רבן גמליאל, הבעל אחותו שיחות אביו שיחות אמו, מהו? אינו חייב על כולם אלא אחת, או שמה חייב חטא לכל אחד ואחד. אמרו לו, זו לא שמענו, ושמענו הלכה אחרת. שמה אפשר ללמוד תשובה לשאלתך? מה ההלכה אחרת? בעל חמש נשים נידות בלם אחד, שהוא חייב לכל אחד ואחד, ונראים הדברים מקל וחומר, מה נידה שרק שם אחד של איסור, הרי כל ביותיו, הוא עבר רק לאיסור נידה, הוא בכל מקרה חייב לכל אחד ואחד. כאן, בשאלה שהבאת לפנינו, שיש שלושה שמות של איסור, גם איסור אחות, גם איסור אחות אביו, גם איסור אחות אמו, לא כל שכן שחייב חטא לכל אחד, כל אחד ואחד מהאיסורים, אז רבי יצחק יכול לדון את זה מקל וחומר. אבל חכמים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הם צריכים ללמוד את ההלכה הזו, מדרשה אחרת, לא מקל וחומר. ואידך, מה הם אומרים? הם אומרים, קל וחומר פריחה הוא. מה לנידה שגופים מוחלקים? נידה זה גופים מוחלקים, מדובר לחמש נשים שונות. לכן ראוי לחייב כל אחד מהם בנפרד, מה שכן בא לאישה אחת, שאסורה לה משלושה איסורי עריות שונים. עומד גם לידך, נמי, היי, ודאי קל וחומר פריחה. הרי ודאי שרבי יצחק מסכים שזה קל וחומר פריחה. אלא נפקא מאחותו דסיפא. באמת, הוא לומד את זה מאחותו דסיפא. שנזכר בסוף פסוק ש... פירט חיוב קראת באחותו. בסופו של אותו פסוק שבו פירט הכתוב חיוב קראת באחותו, חזרה התורה ואמרה, עברת אחותו גילה, אבונו יישא וכו'. החזרה הזו לכאורה מיותרת. לפי רבי יצחק, בא למד שיש חייבת, אתה בא לאחותו, שגם אחות אביו ואחות אמו, חטא נפרד לכל אחד מאיסורי העריות שבה. אומרת גמרא, ואידך אחותו דסיפא מלמי. החכמים האחרים, מה הם לומדים מאחותו דסיפא? אלא חייבו על אחותו בת אביו ובת אמו. הרי בתחילתו של הפסוק לא כתוב אלא על ביאת אחותו בת אביו שאינה בת אמו, או בת אמו שאינה בת אביו. אף על פי שהיה אפשר ללמוד בקל וחומר, שחייב על אחותו שהיא גם בת אביו ובת אמו, חזר כתוב פירש, לומר שאין עונשים מן הדין. למה לא, אין עונשים מהדין, כלומר אין עונשים מקל וחומר. ואידך רבי יצחק שדרש את אחותו שבסוף הפסוק לדבר אחר, למד שבעל אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, חייב שלוש חטאות, מאיפה הוא לומד שהעונש בבעל אחותו מאביו ומאמו. הוא לומד את זה, היא בעי תימא, גם העונש מהזרה. הרי אפשר לומר, כאשר התורה הזהירה על גילוי ערוות אחותו מן האם או מן האב, הוסיפה התורה וכתבה אחות חי. לדרוש עזרה לאחות מאב או אם, ואומר רבי יצחק, אפשר ללמוד את העונש באחות מאב או מהם, מהעזרה. כשם שעניין העזרה, אין הבדל בין אחות מאב בלבד או מהם בלבד, לבין אם באמת גם מאה וגם יאים. כך אותו דבר, גם לעונש. עצם הדבר שאין הבדל בין אמנה זרה, יש אין הבדל בין גם לעונש. ביבית אמנה אבקלה אולי לומד את זה מאחותו דיריישן, הוא היה בתחילת הפסוק. בחלקו הראשון של הפסוק, אז שחזר התורה חזרה לפרט כרת באחותו, נאמר ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, אחותו שהמילה אחותו מיותרת, המספיק לכתוב ואיש אשר ייקח את בת אביו או בת אמו. אז מילה זו באה למד לפי רבי יצחק בן עונש כרת על ביאת אחותו מאביו ומאמו. כמו שאמרנו, אין עונשים מן הדין. ואידך, אחרים מה דורשים מהמילה אחותו בתחילת הפסוק? הוא בא לחלק כרת למפתה ולסך, לחלק כרת למפתה את השם ולסך בשם למשחה, כל אחד בפני עצמו, חיים אחד על כל אחד מהם בנפרד. אומרת כמו ואידך, מאיפה הוא לומד את זה? סבר, כבל עזר דמר ביושעי, דמר בזר אמר ביושעי, כל מקום שאתה מוצא שני לאווים וכרת אחד, כלומר, לכל אחד מהאיסורים האלה נאמרה בתורה זרה בפני עצמה. אבל עונש כרת נאמר לשניהם במשותף. איש שיקח כמו ושייתן ממנו על זר, על הזר, ונרחת מהמאף. מכם שנאמר רק פעם אחת ונרחת על שני איסורים. היה אפשר להגיד שמי שיעבור על שניהם באלם אחד, יתחייב רק חטאת אחד. אז הוא אומר, כל מקום שאתה מוצא שני לאווים נפרדים, אבל רק כרת אחד לשניהם. חלוקים הם עניין קורבן שמעבר לשניהם בלם אחד, חייב שתי חטאות, ולא חטאת אחת על שניהם. כיוון שהתורה חילקה את האיסורים הללו בלאו נפרדים, אפשר ללמוד מזה שחלוקים הם גם עניין קורבן. על פי זה שלחייב חטאות נפרדות, מפתם וסך, נאמרו הם שני לאווים נפרדים. עומד מהי והייתם לא סבר לה, אולי לא סובק רב לזר, ודווקא לי, מי שישכב את אישה דביו, נחרטו שניהם מקרב עמם. אולי לא סובק רב לזר, שמר ביושעיה. הוא לא מסכים שאפשר לחייב דווקא שני חטאות, בכל מקום שנאמר, שני לאווים וכרת אחד, אלא לומד את זה, ואיש שישכב את אישה דביו נחרטו שניהם מקרב עמם. בפסוק הזה התורה חזרה ופרטה עונש כרת על איסור נידה, למרות שכבר קלה עונש כרת בכל העריות. מהחזרה הזו לומדים שחייבים על איסור נידה קורבן בפני עצמו, ומאיסור נידה יש ללמוד על הכלל שכל העריות שחייבים על כל אחד מהם בנפרד. ואידך, החכמים האחרים, מה לומדים מהפסוק הזה? הוא בא אלי לכדי רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, מישהו רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאינה אישה טמאה עד שיצא מדווה דרך ערוותה, מניין שהיא לא טמאה בטומאה נידה עד שיצא מדווה דרך ערוותה, כלומר במקום הרגיל של יציאת הדם, ולא דרך חתך בבטנה לדוגמה, שנאמר רבי שישכב את אישה דבה וגילת ערוותה, מלמד שאינה אישה טמאה עד שיצא מדווה דרך ערוותה, מדווה הדרך ערוותה. עוד למדנו במשנה, ותמא שאכל את הקודש והבעל המקדש כשהוא תמא בשלמה, הבעל המקדש תמא שחייב מלכות, שהרי כתיב בו עונש, הוא כתיב גם עזרה, עונש לכתיב, את משכן השם טיבב נחרטה, נפש עם ישראל עזרה, ולא יתמות מחנה מה שאני שוכן בתוכה. אל תמא שאכל את הקודש, בשלמה עונש כתיב, הנפש שתאכל בשר מזבח שלמים, אשר להשם ותומתו עליו נחרטה נפש עם מהמאה, אלא עזרה מניין שלומדים אותה. ריש לקיש אומר, בכל קודש לא תיגע, זה למר שיין תומת היולדת, בכל קודש לא תיגע. למרות שהפסוק עוסק בנגיעה בקודש, ריש לקיש דורש מכאן עזרה לאוכל קודש, כפי שעכשיו נראה בגמרא. רבי יוחנן אומר, תנא בר דלה, חכם בר דלה שנה ברייתא, אתיה תומתו מול תומתו, נלמדת עזרה תמא שאכל קודש, בגזרה שווה תומתו תומתו, מהבעל למקדש תמא, כתיב אחא, ויהיה תמא שאכל קודש בנפש אשר תאכל בשר, ותומתו עליו נכרת נפש עם מהמאה. וכתיב אתא, מן הבעל למקדש תמא, תמא יהיה עוד תומתו בו, שניהם נאמר תומתו, מה לעניין עונש ועזרה, אף כאן בתמא שאכל קודש עונש ועזרה. באופן הזה לומדים גזירה שווה שהזהירה תורה תטמא בנכון קודש, כפי שהזהירה התורה, מייכנס למקדש. עכשיו, בשלמה ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן, גזירה שווה לא גם לא לומדת גזירה שווה. רבי יוחנן, מה איתם לא אמר כריש לקיש, לומדים עזרה לטמא שאכל קודש, מבכל קודש לא תיגע. אמר לך, הוא עזרה לתרומה. הפסוק הזה עוסק בתרומה ולא בקודש. רבי יוחנן אומר שהמילה קודש אומרה בפסוק הזה, תייחס לתרומה, שגם היא נקרא בתורה קודש. ולא קודש, לא בשר קודש. וריש לקיש, עזרה לתרומה מנעלי. נפקלי, הוא לומד את זה מאיש אשר מזרע ארון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, איזו דבר שהוא שווה בכל זרעו של ארון בין אנשים בין נשים, הביאו מהם זו תרומה שמותרת לכל הכהנים אנשים ונשים, הקודשים שהיו בפסוק הזה הם תרומות והתורה הזהירה את הטמאים מלא אוכלם. ואידך רבי יוחנן שלמד עזרה תרומה בכל קודש לא תיגע, מה לומד מהאיש אשר מזרע ארון? ההוא לאכילה ועל הנגיעה, זה מה שלמדנו לפני כן. כלומר איש אשר מזרע ארון זה לאכילה של תרומה על ידי אדם טמא, ואילו בכל קודש לא תיגע זה לנגיעה בתרומה על ידי טמא. שני הפסוקים נאמרו ביחס לתרומה, אין לנו מקור לעזרת טמא שאכל קודש, אלא הגזירה השווה שהבאנו. שואלת הגמרא, לפי ריש לקיש, וריש לקיש, היי בכל קודש לא תיגע, לאחי יהודה עתה, לזה הוא בא, למד עזרה לטמא שאכל קודש, אמרו בא אלי לטמא שנגע בקודש. כלומר, די יתמר, טמא שנגע בקודש, ריש לקיש אומר לוקה, רבי יוחנן אומר לוקה, ריש לקיש אומר לוקה, הרי לומד זה בפסוק הזה, בכל קודש לא תיגע, רבי יוחנן אומר אין לוקה, אמרו עזרה לתרומה יהודה עתה. ריש לקיש אומר בפסוק, בכל קודש לא תיגע, לנוגע, מאיפה לומד לגבי האוכל? אלא אומרת הגמרא התמה שנגע בקודש נלמדת עזרתו מדאב כרחמנה מזה שהתורה בעצמה הוציאה את איסור בלשון נגיעה, עזרה לא אוכל לאית קוש קודש למקדש. מהקש הזה לומדים שכמו שאיסור הכניסה למקדש הוא איסור שיש בו כרת, כך גם איסור שנאמר ביחס לקודש הוא איסור שיש בו כרת. לכן הכוונה לאיסור אכילת קודש, הרי הנגיעת קודש כמובן אין חיוב כרת. כלומר התורה הסמיכה בפסוק שני איסורים, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. מהסמיכות הזו לומדים שיש להקיש ולהשוות בין שני איסורים. הקש הזה, כמו שאמרנו, עזרה לאוכל איתקוש קודש למקדש. הרי לנו שפסוק בחודש לא תיגע מלמד שתי עזרות, גם לגבי נגיעה וגם לגבי אוכל. אלא שמה שריש לקיש למד, שהעזרה לטמא שאכל קודש בכל קודש לא תיגע, מבוסס על זה שמדובר פסוק על איסור שיש בו כרת. חיוב כרת זה רק טמא שאכל קודש, ומקש האכל הטמא מהבשר אחרי שכבר נזרק אדם הקורבן למזבח, והותר הבשר לאכילה. אם אכל טמא מבשר הקורבן לפני זריקת דם, אין בזה חיוב כרת. יוצא שעזרת התורה בכל קודש לא תיגע, מתייחס לקורבן שכבר נזרק דמו והותר באכילה. על פי זה מקשה הגמרא והקטע לאחר הודעתה? האם רק לקח בה פסוק להזיר שלא יוכל טמא בקורבן שכבר נזרק דמו? האם היא באה לטמא שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים? הרי אותו פסוק נצרך. לפי ריש לקיש עצמו, גם לעזרה לגבי טמא שאכל בשר קודש לפני זריקת הדם. תדמה, טמא שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים, ריש לקיש אומר לא כן, רבי יוחנן אומר לא כן, מאיפה ריש לקיש לומד את זה? ריש לקיש אומר לא כן, בכל קודש לא תיגע, לא שנה לפני זריקה, לא שנה אחר זריקה. רבי יוחנן אומר לא כן, רבי יוחנן טעמי, כי הוא אומר קרא תומתו תומתו, כמו שאמרנו, לומד לגזרה שווה, לומדים עזרה לטמא שאכל קודש בגזרה שווה מטמא שנכנס למקדש, וכי כתיב תומתו לאחר זריקה הוא תכתיב, לכן תומתו דווקא לאחר זריקה. אין לנו מקור לעזרה לטמא שאוכל קודש לפני זריקת דמים, לפי ריש לקיש. כלומר לפי רבי יוחנן אין לנו מקור לזה, כלומר הוא לומד תומתו תומתו, כי כתיב תומתו לאחר זריקה הוא תכתיב, כל זה לפי רבי יוחנן. בכל מקרה אומרים שריש לקיש לומד בפסוק בחודש לא, קודש לא תגדע, לא תיגע, עזרה לטמא שאכל מבשר קודש, בין זה לפני זריקת הדם, בין מאחר זריקת הדם. מכיוון שנדבר בפסוק לפני כן על אכילה שיש בה חיוב כרת, זה דווקא לאחר זריקת הדם, אז איך אמר ריש לקיש עזרה מפסוק הזה גם לבשר קודש לפני זריקת הדם? אלא אומרת כבר היא לא לאכול בשר קודש לפני זריקת דמים, זה לא מדי מבכל קודש נפקה. היה מספיק לכתוב בקודש לא תיגע, למה נאמר בתורה, למה התורה הוסיף עבורה כל קודש? ריש לקיש לומד מהריבוי הזה ובאה התורה לכלול גם לגבי טמא שאכל קודש לפני זריקת דמים. ותנא כתיב כמה מביאה ברייתא שמסייעת לריש לקיש. תנא כתיב ריש לקיש בכל קודש לא תיגע עזרה לאוכל קודש. אתה אומר עזרה לאוכל, אלא עזרה לנוגע. אתה אומר בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. מקיש קודש למקדש, מה למקדש? מי שנכנס למקדש תרומת הגוף, זה דבר שיש בו נטילת נשמה, כלומר עונש כרת. אף כל אמור פסוק דבר שיש בו נטילת נשמה. והיא נגיעה, מי כאן נטילה לנשמה, אלא ודאי מדובר על אכילה, אכילה של קודש, כמו שאמרנו בתאומת הגוף, שזהו דבר שיש בו עונש כרת. אז זה ברייתא מפורש, מפורשת, כריש לקיש. הגענו לסוף י' עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.